אתם מאזינים לפודקאסט Participation, כל מה שחשוב לדעת על שיתוף מטופלים לשינוי מערכת הבריאות.
ערב טוב, אורי.
ערב טוב, ליאת, מה העניינים?
בסדר גמור, בסדר גמור. אנחנו ביום עייף שכזה, אנחנו נראה מה יצא מהפרק של היום.
יום החצי כוח. היינו צריכים לתת לצ'אט ג'י-פי-טי, לכתוב את הפרק ולעשות אותו, להכניס את הטקסט, כמו שעושים בטיק-טוק, לוקחים את הזה, כותבים, תן לי 20 הודעות להצעות לבלוג, קח את הבלוג, דחוף אותו לאיזה ג'נרייטור של וויס, הוא מייצר סרטון, תוסיף את הוויס לג'נרייטור של וידאו.
אבל זה לא היה נשמע כמונו.
והיינו מקבלים סרטון מלא עם וידאו, עם צ'אט ג'י-פי-טי, והנושא שהיינו נותנים לצ'אט ג'י-פי-טי, זה האם צ'אט ג'י-פי-טי ישנה לחלוטין את הדרך שבה מטופלים צורכים שירותי בריאות.
והתשובה היא?
כנראה שכן.
התשובה היא שאולי הוא כבר משנה, לפחות זה לחלק מהמטופלים, לך תדע. הבן שלי, בן 22, שואל את צ'אט ג'י-פי-טי כל היום שאלות. הוא עוד לא מטופל, אבל בוא נאמר שרוב הסיכויים שאם הייתה לו בעיה רפואית, הוא היה שואל את צ'אט ג'י-פי-טי.
כן, כן, גם אני שואל את צ'אט ג'י-פי-טי. אני כבר עשיתי ככה שיפורי קורות חיים עם צ'אט ג'י-פי-טי. תקצירים של קורות חיים לכל מיני הגשות שהיינו צריכים. עשיתי עם הילד שלי עבודה על ביטלס, וצ'אט ג'י-פי-טי כתב שיר על הילד שלי בסגנון הביטלס, זה
אגב,
היה ממש מגניב.
זה מגניב, כן. בעברית או באנגלית? כי עכשיו כבר הוא תומך עברית ולא רע. אני חייבת
אני
לומר.
אני עוד, יש לי בעיה עם AI ועברית, זה תמיד נראה לי טוב. יש גם איזה ערוץ טיק טוק נורא חמוד, שמבקש מתכונים מצ'אט ג'י-פי-טי בעברית, ומנסה להכין אותם.
והם יוצאים ממש
וזה
טוב.
וזה עברית הוא לא יודע. אני חושב שזה צ'אט ג'י-פי-טי-4, אתה צריך לשלם כדי שהוא ישתפר, השלוש וחצי לא טוב,
לי יש את האפליקציה עכשיו באייפון, והיא עובדת בעברית, שוב, לא מושלמת כמו
לא מאה.
באנגלית, כן, יש כל מיני שגיאות כתיב וכאלה, אבל בסך הכל ממש
לא, אני יודע שהוא טוב, ושמעתי גם את אחד המומחים בארץ בתחום הזה, אני לא יודע אם את מכירה, נעשה רפרנס רגע לפודקאסט אחר, חיות כיס, כן. יש את הפרק על רובו שאול.
אוקיי, לא מכיר את הפרק.
הפרק על רובו זה שני פרקים מומלץ, מי שלא שמע, שאול אמסטרדמסקי הלך וניסה ויצר אתגר שאני מניח שעוד מעט יהיה הפרק סיום המרגש שלו, ובעצם יצר דאטאבייס קולי של עצמו, כדי שמתכנתי AI ייצרו ג'נרייטור של שאול, רובו שאול, שיתנו לו טקסטים, והוא יקריא אותם כשאול אמסטרדמסקי.
וזה קורה? זה עובד?
והמבחן יהיה מבחן טיורינג, ששאול אמסטרדמסקי צריך לזהות אם זה הוא או מישהו אחר.
וואי, וואי.
ובדרך
אנחנו מזמינים מפתחים לימים שבהם אנחנו עייפים.
קודם כל, בענייני מי שרוצה להבין קצת AI, זה מאוד נחמד, כי כרגיל שאול אמסטרדמסקי יודע להנגיש מידע מאופן מאוד מאוד מעניין. ובכלל התהליך מאוד מעניין, אבל אחד הדברים שעלו שם זה שלצ'אט ג'י-פי-טי יש API שנקרא וויספר, שבעצם יודע לתמלל.
אוקיי.
זאת אומרת, אתה יכול לדחוף סאונד, והוא יודע לתמלל אותו. מי שכבר חבל
מה שהולך להיות בקרוב בוואטסאפ למשל.
כן, מי שחווה בטימס את התרגום בלייב.
אל תדבר על טימס.
לא, את הטימס תרגום בלייב, הרעיון הוא אותו דבר, אתה מדבר באנגלית, הוא מקשיב לך ומתמלל. הם תמללו אחד, כדי לייצר את הדאטאבייס, אתה הרי צריך לתייג אותו ולייצר את המילים, נכון. כדי שתדע. אז הם השתמשו בוויספר על שאול אמסטרדמסקי בעברית, והם טענו שהוא היה ב-90% מדויק.
שזה יפה.
שזה מאוד יפה לעברית, כי עברית שפה קשה.
גם שפה קשה, וגם שפה שלא, מרבית העולם אינו משתמש בה.
נכון, נכון.
אז קצת יותר מסובך.
על הצד המקצועי שלי, כרגע, בימים אלה, רשות החדשנות פרסמה כל קורא חדש למענקים בתחום של NLP, Natural Language Processing, בעברית, כדי לחזק, זה חלק מהאסטרטגיית ה-AI הלאומית. אפופו, ישראל הנגישה דאטאבייסים מאוד מאוד גדולים של טקסט מתויג, על מנת שחברות, כאילו לחסוך לחברות עבודה, כי אנחנו שפה קטנה ולא מעניינת.
כן, עסקית בטח.
מבחינה כלכלית, ולכן אין הרבה AI בעברית, אבל ChatGPT הוא
אז אני בדיוק סיפרתי לך שהשבוע הייתי בכנס של נס דיילי שנערך בתל אביב, ובכנס היה נורא נחמד לראות, זה היה כנס לקונטנט קריאטורס שאמרו את המילה הזאת רק 40 מיליון פעם במהלך הכנס, והוא הביא את אחד המשפיענים שעלה לבמה, ועשה ויכוח עם צ'אט ג'י-פי-טי, וזה היה מאוד מעניין לראות שהוויכוח, אם היית כאילו נתנו למישהי להקריא את הדברים של צ'אט ג'י-פי-טי, וזה היה מאוד אמיתי, כאילו זה היה, נכון שהיה שם איזה משהו שהוא קצת פחות בסוף פחות אנושי, אבל זה היה מאוד קרוב. אני לא בטוחה שאם לא היינו יודעים שזה צ'אט GPT, לא היינו זורמים עם זה ממש ממש טוב. ולמי שלא הבין, הפרק היום יעסוק בהשפעה באמת שהולכת להיות ככל הנראה לצ'אט GPT ודומיו על עולם המטופלים. ואנחנו שואלים את עצמנו, האם זו המהפכה הבאה בעידן המידע, בעידן הדיגיטל? וזאת שאלה טובה. אני שאלתי בינתיים צ'אט GPT כל מיני שאלות על תחום הבריאות, וגם על איך לעשות קמפיינים בתחום הבריאות, והתשובות היו טובות, אני חייבת לומר.
רגע, מכיוון שכולנו חושבים שכולם יודעים מה זה צ'אט GPT, אז א', תתפלי לדעת שלא כולם יודעים.
בוודאי שלא. אין סיבה שכולם
יודעים. קודם כל, צ'אט GPT הוא חלק מעולם שלם של מודלים בתחום למידה ממוחשבת, שנקראים Large Language Models, אוקיי? בגדול, הם מצליחים ללמוד ולעבור על טקסטים בצורה הרבה יותר יעילה מקודמיהם, והם יודעים בעצם ברמה סטטיסטית לנבא את המילה הבאה. אם אתם זוכרים, פעם היה כזה, יש את המקלדות שאומרות מה תהיה המילה הבאה, אז בגלל שהוא מנחש את זה על בסיס הרבה מאוד מילים קודמות והרבה הרבה מאוד טקסט, היכולת שלו לנבא את המילה הבאה ברמה גבוהה וברמת דיוק מטורפת, זה מה שהוא עושה.
ולזה לאכול... בעצם חיכינו, כלומר יכולת, יכולות לקחת מידע ואולי לנתח אותו, קיימות נכון. כבר די הרבה
עכשיו,
זמן.
הוא נקרא Generative Pre-Trained Transformer, מלי מנים,
ואנחנו נקווה שזה
Generative Pre-Trained Transformer, והחלק החשוב זה הטרנספורמר, זה אפרופו טכנולוגיה או קונספט שהומצא על ידי גוגל, כבר ב-2018, ושם התחילו לעבוד, וה-OpenAI נפתחה, והתחילה לעבוד על זה. חברה קצת מוזרה, התחילה כבעצם עמותה, כמלכר, שינתה את פניה באמצע, אילון מסק היה מעורב בהתחלה עזב, מייקרוסופט השקיעו בה 10 מיליארד דולר, בגלל זה מייקרוסופט היו הראשונים בעצם לאמץ אותה.
להטמיע את הכלים של צ'אט GPT בתוך
לגמרי,
הכלים שלה.
ולכן, אז ה-GPT הזה יצר בעצם טרנספורמציה מטורפת ביכולת של מחשבים ללמוד כמויות מטורפות של נתונים בקצב מהיר, ולהתאמן עליהם ולדעת לנבא. זאת אומרת, כשאנחנו שואלים שאלה, הג'נרטיב במובן הזה שהוא מייצר תשובה, אוקיי? זאת אומרת, הוא כותב אותה בלייב.
אנחנו
זה
רק
לא תשובות
נסביר,
מוכנות מראש.
א', וזה לא שהוא חושב לבד, הרעיון הוא שהוא לוקח את הדאטה שיש לו, ואומר את המילה הזאת, most likely to be the right one. כלומר, המילה כן. הזאת היא הסיכוי הכי גבוה שהיא תהיה נכונה. נכון. אגב, לא תמיד הוא צודק.
עכשיו,
זה
קודם
לא
כל הוא מאמן, אימנו אותו על המון המון תהליכים, גם עשו לו כל מיני תהליכי בקרה, ככל שזה מתקדם, עושים לו עוד ועוד בקרות, בגלל שמחשבים לא באמת מבינים, או ואין להם באמת גבולות, אז יוצרים להם גבולות כמו שהם, קצת כמו שמאלפים כלב, בסדר? נותנים להם תגובות שליליות כשהם טועים, ותגובות חיוביות כשהם צודקים, וככה נוצרים בעצם התנהגויות, כמו כל דבר אחר. אז אימנו אותו, וזה עולם מאוד מסובך, הוא גם צורך המון מידע, הוא צורך המון אנרגיה, הוא זמין היום על כל טלפון,
נכון,
לדעתי.
יש היום גם באייפון. לא, אייפון. היום יש גם באייפונים, ולדעתי גם באנדרואיד.
אני חושב שבאנדרואיד עוד אין, באמת? אבל זה צ'אט GPT, יש לו כבר מתחרים. קודם כל, יש הרבה מאוד סטארט-אפים
רגע, אני רוצה להוסיף, כי את החלק הזה לא אמרנו, זה לא רק העניין של היכולת לדבר במרכאות או לכתוב, זה היכולת בעצם לקחת המון המון מידע, לאסוף אותו ולהביא אותו בצורה שהיא שפה מדוברת.
נכון.
זה חלק
לתמצת,
מהסיפור.
לנסות להפריד עיקר מתפל, להיות יצירתי, ועכשיו העולם כולו מתעסק באיך להפעיל אותו הכי טוב. זאת אומרת, איזה הוראה או איך נכתוב את השאלה או את הבקשה שלנו ממנו, על מנת שהוא ייתן את התשובה הכי טובה, וזה נקרא צ'אט בגלל שהוא בגדול מנהל, אפשר לנהל איתו שיחה על נושא, זאת אומרת אפשר לשאול שאלה, ואז הוא עונה תשובה, ואז אפשר לבקש ממנו לעשות מודיפיקציות על התשובה.
ממליצים בחום לנסות, זה מאוד פשוט, אין פה שום דבר מסובך, לא צריכים להיות טכנולוגים כדי לנסות את זה, זה פשוט...
כן, רק צריך לעשות לוגין פשוט, כן. להרשמה פשוטה ממש, לגרסה החינמית, אפשר גם לשלם 20 דולר לחודש לגרסה, שנותנת יותר יכולות, יותר מהירות, וגם מודל GPT יותר מתקדם. הגרסה הראשונה שיצאה הייתה 3.5, היום יש כבר GPT-4. רגע, נמפה את השוק. יש לזה מתחרה, נקרא ברד של גוגל, הוא גם לארג'.
שעשה קצת פדיחות.
בהתחלה, עכשיו הוא כבר הרבה 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 יותר מרשים, אפרופו יש הטוענים שהוא יותר טוב, כי הוא מראש מחובר לאינטרנט, ChatGPT בגדול עכשיו התחבר לאינטרנט לאחרונה, אבל הוא לא היה מחובר לאינטרנט, אז הוא ידע מידע עד 2021, כי שם אימנו אותו, ואז כל מה שקרה בין 2021 לעכשיו, הוא פשוט לא ידע.
דברים ממש קטנים, כמו העלמות הקורונה, כל מיני כאלה.
אז זה ChatGPT, ומכיוון שהוא יודע לסכם תוכן ממש טוב, ולקרוא תוכן הרבה יותר מהר מבן אדם, אז למשל, אחת הפונקציות שכבר יצרו לו, זה אתם, יש לכם מאמר ב-PDF, יש תוכנה, תזרקו אליה את ה-PDF, תוך בערך 20 שניות הוא יקרא את כולה, ואז תשאלו שאלות על המאמר, הוא ייתן לכם כבר את התשובות מתוך המאמר.
נכון.
הרבה יותר מהר מאשר לסכם. מערכות החינוך כולן בהיסטריה, כל הילדים משתמשים...
לא רק מערכות החינוך, כל מי ש... לא סתם אמרתי על, על אותו כנס שהייתי בו, כל מי שעוסק בתחום שבו צריך יצירתיות מתוך הכרה של איזשהו מידע, אמור להיות בהיסטריה, כי למעשה זה הופך את התהליך הזה לאוטומטי.
ההיסטריה הרבה יותר גדולה, צריך להגיד. עוד כמה דברים שאפשר לציין בהיסטוריה הקצרה שתבינו, זה משהו שהושק בערך לפני 10 חודשים.
משהו כזה, כן.
כן. ההשקה הכי מהירה בעולם, הגיעה למיליון יוזרים ב5 ימים, רק לשם השוואה, נטפליקס לקח לה קרוב ל-20 שנה, בסדר? אז תבינו, היום יש כבר מעל 100 מיליון, הוא גם מגיע ל-100 מיליון הכי מהר, זה פשוט ההשקה הכי מטורפת שראינו, אני לא יודע מה איתך, חצי כל הרשתות החברתיות זה רק ChatGPT, ChatGPT,
נכון, כי אנחנו עוסקים בתחומים שהם באמת כאלה.
ואתה עושה את הטעות הזאת ורואה סרט בטיק טוק על ChatGPT עד הסוף וזהו, ואז אתה מקבל רק ChatGPT.
ואז הכל בכלל, תיבת תעודה.
יש כבר המון המון אפליקציות, סטארט-אפים שכבר מגייסים המון, יש היום כבר add-ons ו-APIs ו... באמת העולם נהיה מאוד מאוד גדול.
ולוקחים את זה גם לכיוון של כל מיני דמויות שידברו את זה, וזה באמת.
צריך לזכור, הג'נרטיב מודלס האלה יודעים גם היום לייצר תמונות, יודעים לייצר סרטונים, יודעים לסנטז קול, יודעים, 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 וגם כבר יש נבואות אימה גדולות, מומחי AI מכל העולם.
של כל מי שבא שליחות קטלנית בעיקר.
לא, של מומחי AI ואנשים שנחשבים לאבות המייסדים של התחום, שכתבו שזה יכול להשמיד את העולם די בקלות. די בקלות, הם טענו שזה יותר, הרבה הרבה יותר מסוכן מפצצות אטום, הרבה יותר מסוכן מהתחלמות גלובלית.
הם בעיקר קוראים, ואנחנו תכף נדבר גם על התחום שלנו קצת יותר לעומק, ואני חושבת ששם זה עוד יותר חשוב, הם בעיקר קוראים לרגולציה. כלומר, הרעיון הוא שכמו בעולם הדיגיטל, דיברנו על זה כבר, כמו בעולם למשל הרשתות החברתיות, שהתפרצו כמו אש בשדה קוצים, ועד היום אין עליהם באמת רגולציה בשום מקום בעולם,
נכון.
ואתה לא, וחברה בעצם מסחרית עסקית, אמורה לקבל החלטות שהן החלטות מוסריות.
אבל הם לא ביקשו
מוסריות.
רגולציה, הם ביקשו הרבה יותר דברים הרבה יותר גרועים, הם ביקשו להטיל מורטוריום ולא לפתח
כן.
את זה, הם ביקשו, הם אמרו שזה יביא לסוף העולם, צריך להיות רגע, ולמה? בגלל שהנקודה הזאת שיהיה משהו יותר אינטליגנטי מאיתנו, היא מסוכנת. עכשיו, איך היא מסוכנת? מכיוון שזה יכול לייצר כל מיני דברים, זה יכול זה לא יכול לעשות דברים במציאות, כי זה רק מייצר טקסט, כרגע. זה לא יכול...
אבל זה יכול להשפיע
עליהם. לצורך העניין, ChatGPT לא יכול להזיז את המיקרופון שפה מולך, ולא יכול להזיז את המיקרופון הזה, אבל הוא יכול ליצור מצב שבו התחשבי שלהזיז את המיקרופון הוא הצעד הנדרש.
או שהוא הצעד המסוכן עבורי. ופה רגע אני רוצה באמת לקפוץ לעולם שלנו. כי למעשה, כשאתה מסתכל על זה בצורה הפשוטה, אתה אומר, וואלה, הנה, הנגשנו את כל המידע בעולם בצורה הכי פשוטה למטופלים,
רגע,
אוקיי?
רגע, עוד פינה.
נורי, לא מתאפק.
אני לא יכול, אני צריך, כי זאת הנקודה הבעייתית.
נדבר.
ל-ChatGPT הוא מאומן כמו כלב לענות. זאת אומרת, הוא חייב לענות. אתם תשאלו אותו את השאלה. הוא לא עונה, אני לא יודע. במקרים מסוימים היום, במקומות שכבר הוא אומן, או החברות לא רוצות שהוא יענה, אז הם... נעלו לו את הפה בכוח, אני לא, אני רק בוט, אני לא יכול.
בעניינים פוליטיים, אם תשאלו אותו כל מיני שאלות פוליטיות, שאלות...
שאלות דברים שמתעסקים בפורנו וכל מיני כאלה, הוא יעצור אתכם. אבל בגדול, הוא עונה, והוא עונה כל כך אינטליגנטי, אבל הוא הוזה. למודלים האלה יש מה שנקרא הלוסינציות, הזיות, ולכן אם אני אשאל את ChatGPT מי את, ואין לו מידע מי את, אז הוא ימציא לך קורות חיים, ולפעמים יכולות להיות מאוד מאוד מוזרות.
עכשיו, או מוצלחות, לך תדע.
עכשיו נצלול חזרה לעולם שלנו.
אוקיי.
מצד אחד, יש פה פוטנציאל ענק, והוא כבר מבעבע במקומות מסוימים. למשל, בארצות הברית, הרבה מאוד רופאים כבר משתמשים ב-ChatGPT כדי להכין טיוטות לסיכומי המחלה שמכינים עבור המטופלים, כי הוא ממש טוב, וסינתזה של המון חומרים.
אנחנו סתם קטע מצחיק, ChatGPT ניגש למבחני הרפואה בארצות הברית, ועבר אותם בצורה מצוינת.
נכון, למרות ששמעתי ביקורת על זה מאיזו חברה ישראלית, דווקא קראתי בדמרקר, שהשאלות ששאלו אותו הן שאלות שמאוד מתאימות לו, יש עוד חלק שפחות מתאים לו, אז פחות שאלו אותו.
בסדר, אמרתי קוריוז.
אבל הוא מצליח מאוד לפתור בעיות, הוא גם נותן ניתוחים טובים, יש לו טעויות, אפרופו, הוא יכול לתת גם רפרנסים שלא קיימים.
כן.
כותב את הרפרנסים נורא יפה, וזה נראה לכם ממש אמיתי, תכניסו אותם בגוגל, אין לא כזה קיים. מאמר. אז הצורך הזה לענות יוצר בעיות. אבל, כמו שאמרתי, רופאים משתמשים בזה לניתוחים. אפשר לנתח כמויות מטורפות של טקסט, תחשבו על כמה פשוט. מאמרים אפשר לזרוק עליו, והוא ייתן לתשובה רגע. ועוד, הוא יכול בעצם... הוא יכול בעצם לראיין אתכם. הרי אחד הדברים שקורים אצל הרופא זה שיחה שבה שואלים אתכם שאלות, ואתם נותנים תשובות, ומישהו אוגר את זה, ואז הרופא מתמצת את זה. הוא יכול להיות מעולה בזה. הוא יכול לחסוך המון המון זמן.
אבל אתה רצת ממש קדימה. ואני אומרת, רגע, בוא תיקח את זה אחורה. אני מסתכלת על עידן גוגל, בסדר? אנחנו עדיין נמצאים סוג של עידן גוגל. הרי אדם חלה במחלה, הולך לגוגל וכותב משהו. ולאחר מכן הוא מקבל המון המון תוצאות, והוא יכול לקבל את ההחלטה מה מהתוצאות מתאים ונכון, הוא יכול לבדוק
הוא האם... הוא עושה את הסינתזה.
נכון. לעומת זאת, אבל הוא צריך, בוא נאמר ככה, שאם הוא אדם אחראי, הוא צריך לעשות. לעומת זאת, ChatGPT בעצם לוקח את כל החומרים האלה, לועס אותו עבורם, ומציג לו אותם, אם אני אבוא ואשאל את ChatGPT על איזושהי מחלה, הוא ייתן לי את התשובות כמו שהוא חושב במרכאות, כן? שצריך לתת לי את התשובות, ולי למעשה לא יהיה את הנקודה הזאת של מה בדיוק, מאיפה זה נלקח, ולמה, ומדוע, כי זה צ'אט, כי זה בדיוק הסיפור, זה קצת פלטפורמה
של צ'אט. את יכולה לשאול אותו, אבל א', יש בעיה, כמו שאמרתי,
הוא יכול להמציא.
הוא יכול להמציא, כי הוא לא יודע. ואז הוא יכתוב את זה נורא משכנע ותהיה בטוחה.
נכון. הוא גם יכול לתת משקל דומה לדברים שהם שונים לחלוטין.
נכון. ולכן אני מנסה ללכת למקומות החיוביים. הוא מאוד טוב בלשוחח, אז כבר נעשו איתו ניסיונות בתמיכה רגשית. הוא עובר בקלות מבחן אנושיות בדברים האלה, והוא יכול לשמש כקו ראשון. אני חושב שכמו כל טכנולוגיה, הוא תומן בחובו המון המון דברים טובים, נצטרך להבין איפה הוא לא טוב. אנחנו כבר מבינים בכמה מקומות הוא לא טוב. לדעתי הוא גם משתפר מאוד מהר. הקצב השינויים...
כן, מן הסתם.
בעשרה חודשים האחרונים, הוא כזה שכשאני מדבר איתך פה, עד שנסיים להקליט, וסביר לך שמפרסם את זה, כבר יהיו עוד איזה 700, 1,500
נכון,
פיתוחים
הרעיון
חדשים.
הרעיון הוא שהוא גם כל הזמן לומד.
נכון.
זה חלק מזה.
אני חושב שמצד אחד הוא נורא כללי, מצד שני... אם תאכילי אותו או חומר מסוים, ותייצרי אימון נכון, אז הוא יכול להיות הרבה הרבה יותר טוב מכל מיני מודלים אחרים.
ופה השאלה.
ולייצר זה. ב', הוא באמת יכול להיות כלי להמון אוטומציות, להמון דברים שאת רוצה. נגיד, חולה עכשיו, סתם, מישהו הלך לגוגל, בסדר? מצא את החמישה עמודים שהוא סומך עליהם. עכשיו הוא רוצה רגע לתמצת את זה, מה קורה פה. אז הוא ייקח את כל הג'אנק שהוא מצא, או את כל הדבר הזה.
יכניס את זה ל-ChatGPT ויקבל...
יזרוק עליו ויגיד לו, עכשיו תתמצת לי את חמשת הדברים הכי חשובים שאני צריך לדעת מזה. הוא יכול למשל להיות זה שקורא את הסיכום הרפואי של הרופא עם המטלות, ומזכיר לך מחר לקבוע את התור שהיה כתוב בסיכום.
יותר מזה, את התיק הרפואי, בסופו של דבר, אנחנו אומרים כל הזמן, אנחנו בעידן שהמחלות הופכות להיות יותר ויותר כרוניות ולטווח ארוך. ומי זוכר מה היה בבדיקה לפני 5 שנים, כל מיני דברים כאלה. אחד הדברים שכלי כזה יכול לעשות, זה בעצם לתת למטופל, לעזוב רגע את הרופא, שם אפילו את הרופא בצד, את האפשרות להכניס את הסיכום מחלה האחרון שלו, את הפגישה האחרונה שלו עם הרופא, ולהגיד לו, בבקשה תבדוק לי את זה לעומת כל מה שקרה לי מאז שחליתי בפעם הראשונה.
כן, תחשבי שהוא יקרא את מאגרי ה... תגובות בין תרופות, ואז תכניס לו את הרשימה התרופות שלך, ותשאל אותו, מה עלול לקרות, איזה תגובות, האם יש פה משהו שעשו, ומיד תקבל תשובה. עכשיו, זה מעמיד באתגר מאוד מאוד גדול, אפילו יותר גדול, את העולם הרפואי. למה? כי נגיד, תזכרי שכשגוגל התחיל, מה זה שגוגל התחיל? עד היום, במקומות מסוימים, אבל בוא נגיד שהיום זה כבר יותר נדיר, כגוגל התחיל, דוקטור גוגל היה האויב, וכולם אמרו, אל תקראו את דוקטור גוגל, כי זה בעייתי. דיוק אתמול
נזכרתי איך היו מטופלים, זורקים מטופלים החוצה, כשהם היו אומרים, אבל קראתי בגוגל.
לא זורקים מטופלים החוצה, אבל...
זרקו מטופלים החוצה.
אולי, אני לא מכיר שזרקו מטופלים החוצה, לפעמים ניסו לזרוק את מה שהם הביאו איתם. לא את המטופל, אלא את החומר. וגם אמרו שאם אתה כותב כאב ראש בגוגל, אתה תקום בבוקר עם סרטן, ובסך הכל התייבשת וכאלה. ChatGPT יהיה יותר בעייתי אפילו. בגלל שהוא מביא תשובה מנוסחת, ואתה צריך להתמודד עם טיעון שהוא מנוסח היטב. לא טיעון, תראי, לפעמים הטיעון...
ולא בטוח שיש לך את הידע, הרי כל הרעיון שפנית ל-ChatGPT, כי אין לך את הידע. עכשיו לך תתמודד עם זה.
לא, אבל כשאתה מביא את הידע, אז זה חזרה למי שיש לו ידע, עכשיו אתה צריך להחליט מי צודק.
נכון.
ומי לא, והאם הוא מעודכן אותו דבר. יכול להיות ש-ChatGPT, בגלל שהוא יהיה מחובר לאינטרנט,
מעודכן יותר מהרופא שלך.
כן, כמה דברים יותר מעודכנים. שוב, זה מאוד מאוד תלוי, כאילו מדברים על ChatGPT כבסיס למה שנקרא General Artificial Intelligence. הגביע הקדוש של Artificial Intelligence הוא להיות כמו בן אדם, מין אינטליגנציה כללית שיודעת לאבד מידע מכל מיני כיוונים, נניח שכל האנשים אינטליגנטים, אבל אם הוא יהיה כזה, אז הוא כאילו יכול לאבד הכל. אני חושב שלמרות זאת, יהיה עדיין מקום לאימונים. נגיד, גם בגוגל למשל, יש להם LLM שהוא מיועד לרפואה, זאת אומרת, Large Language Model, mm-hmm. שהוא לרפואה. קודם כל, רפואה יותר רגולטורית, אז אני מניח שחלק מהדברים שיכנסו לשימוש שוטף יעברו איזושהי בקרה. אני לא יודע איזה, כי זה מאוד מאוד קשה לעשות בקרה.
טוב, תכף נחזור קצת בדיוק לנושא הרגולציה, כי הוא בעייתי פה.
אבל יש פה אתגר, בגלל שאתה גם לא מקבל, אתה יודעת, לפעמים ג'אנק באינטרנט גם מנוסח כמו ג'אנק באינטרנט, וקל מאוד להבין
שהוא שטוי. ופה הוא לא יהיה מנוסח כמו ג'אנק באינטרנט.
בדיוק. אבל גם ג'אנק באינטרנט יהיה כבר מנוסח יותר טוב, כי הרי היום כותבים בלוגים באמצעות ChatGPT.
נשאלת השאלה, האם בכלל יהיה, בעיניי, כאילו, האם בכלל יהיה אינטרנט? כלומר, האם אנחנו בכלל ניגש לגוגל? למה תצטרך את גוגל?
לא, יהיה אינטרנט, כי אינטרנט זה תשתית תקשורת.
אוקיי, אבל הוא שם כבר.
האם גוגל יראה אותו דבר? לא. אני חושב שכל הנושא של צריכת מידע תהיה שונה. היכולת לקבל סינתזה של נתונים ומידע וזה בצורה מנוסחת ופשוטה. תחשבי על זה, תוכלי להגיד ל-ChatGPT, לא רק תסכם לי את התיק הרפואי ותכתוב לי מה שזה, תסכם לי את זה ברמה שמובנת לילד בכיתה ת'. ואז הוא גם יפשט לך את הכל.
או תסכם לי את זה ב-100 מילים, או תכין לי את זה כתוב לרופא שאני רוצה להתייעץ איתו ביפן.
את כל המונחים המקצועיים, אנא תרגם והסבר לי לפני שאתה כותב, אז גם אם אתה מקבל בפיינוח של איזה בדיקת דימות שם לטיני, שאתה לא יודע מה זה אומר, אתה הולך ל-ChatGPT, והוא אומר לך מה זה אומר. תראי, זה ישנה הרבה מאוד. אנחנו לא יודעים אפילו, לדעתי, אנחנו לא בכלל מבינים את הבסיס של התיאוריה של איך זה ייראה. עסקתי בזה בשבועות האחרונים בנושא של עתיד ועבר, ואמרתי, כשהאייפון הומצא, אחד המימים הפופולריים היה בהתחלה, כשהוא שק, היה ההבדל בין אייפון לאבן, ואבן נראתה יותר מתוחכם. בסדר? בחרו את המרכיבים הנכונים כדי להראות שהכל איקס באייפון והכל וי באבן.
והיום אי אפשר לחשוב על עולם בלי אייפונים. חברת אפל מגיעה לשלושה...
טריליון, כן, אבל תחשבי כמה שימושים חדשים וצורות התנהגויות אחרת, ועולם חברתי שונה נוצר מבעצם קופסה ריקה שמכילה בתוך האפליקציות. הכמות השימושים,
היכולות... אפליקציות, בוא נתחיל עם המושג אפליקציות, שלא היה קיים.
בדיוק.
יש פה, אני מסכימה איתך לחלוטין, אנחנו לא יודעים. אפשר להגיד את זה, אחי, אנחנו רואים שבת לדבר פה עוד 3 שעות. באמת, אני לא חושבת שיש מישהו שיודע איך ייראה העולם שלנו, אני לא מדברת על עוד 10 שנים, אני מדברת אפילו על עוד 6 חודשים, או שנה, או...
לא, ברמת השנה אני חושב שאנחנו יכולים לתאר באופן כללי.
אני לא יודעת.
כי יש דברים שלוקח להם זמן לפעפע. למקומות שמשנים את החיים. לא, אני אומר, גם היום, אני מסכים, אני בטוח שהשימושים הם אינסופיים, והיצירתיות של אנשים לאיך להשתמש בזה, אפופו לטובה או לרעה או לזה לזה, היא אינסופית במובנים מסוימים, ואנחנו גם לא יודעים מתי זה יקום ו...
יתפך עלינו.
ויתפך עלינו, כי בוא נגיד את האמת, ChatGPT יודע גם לכתוב קוד, הוא כותב קוד טוב, הוא יודע גם לתקן את עצמו, אנשים היום כותבים לעצמם משחקים, תכתוב לי משחק של פאקמן.
יש הרבה, מדברים הרבה על איזה מקצועות ילמו.
נכון. אפרופו, זה הפך לחלוטין את כל הדיון על המקצועות, מכיוון ש... פעם המקצועות שדיברו עליהם בסכנה היו המקצועות המונוטוניים, הלא יצירתיים וזה וזה.
וזה בעצם עושה, דווקא לכל המקצועות היצירתיים, לוקח...
בדיוק. אם כן. את עושה משהו מונוטוני משעמם, שהרובוט שלך... צ'אט
ג'י פי טי, בבקשה תנהל לי את עמוד הפייסבוק.
לצ'אט ג'י פי טי הרבה יותר קל לעשות דברים מאשר לרובוט להרים כוס חלב ולמזוג אותה.
ולמזוג, נכון.
יותר זול. לכן מקצועות כמו שלנו, של אנשים שמתעסקים ביצירתיות, יצירת תוכן וכדומה, נמצאים בבעיה, נמצאים בשאלה. שוב, אני עדיין חושב שיש מקום לאנושיות, ואנחנו נצטרך ללמוד ולהבין איפה עוברים הגבולות. גם האנושות לא אוהבת להכחיד את עצמה באופן כל כך מודע.
כן.
ולכן זה, וגם כל מהפכה טכנולוגית עד היום יצרה יותר עבודה ויותר
פשוט
שפע.
פשוט עבודה אחת, שוב, אנחנו...
יותר שפע מאשר עוני, זאת אומרת, אנשים היו צריכים לעבור החלפה, ויש איזו תקופה של החלפה, אבל אחריה...
אבל בוא רגע נדבר קוראים. שוב על העולמות שלנו. קודם כל, אם מדברים על מקצועות, אז למשל, מקצוע הרפואה, באמת אני מאמינה שיראה אחרת. כי אם המידע, אם בסופו של דבר, אחד הדברים שאמרנו זה שהיום, זה איזשהו עידן של... נקרא לו שותפות, כלומר, שגם המידע כבר לא נמצא רק אצל הצוות הרפואי, רק אצל הרופאים, הוא נמצא גם אצל המטופלים. בעצם פה הוא יכול להימצא לא אצל זה ואצל לא אצל זה, הוא פשוט נמצא שם בצורה נגישה, קלה, פשוטה לכל אחד. אז כבר פה יש המון שוני באיך ייראה מקצוע הרפואה, ואיך ייראו יחסים בין רופאים למטופלים, מאוד מעניין יהיה לראות לאן זה הולך.
כל הנושא של צריכת שירותי בריאות. אנחנו מדברים על העצמת מטופלים, אנחנו קצת מדברים בפרדיגמה שאנחנו רגילים. תחשבי על כל מודל ההנגשה, וכל מודל הצריכה של מידע, נתונים וסינתזה,
כן.
אל מול...
צריך להיות לא רלוונטי.
אל מול בסוף בסוף רפואה היא לקחת המון המון מידע, לעשות איתו, לעשות ממנו סינתזה מסוימת, ולהגיד, אוקיי, זה אומר ש... ולקחת פעולות על בסיס זה, בסדר? כל הדבר הזה הולך להשתנות באופן טוטלי, נכון. כי בעצם יש לנו פה איזשהו... דבר חדש.
יש כלי שעושה את זה לבד.
שידע לעשות סינתזה ברמה מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, כתנאי זהירות, בהתחלה נגיד, אוקיי, אז הוא רק ייעץ לרופא. אבל זה תנאי זהירות. באיזשהו שלב, תזכרו שרופאים זה מקצוע במחסור. באופן אינרנטי מקצוע במחסור. זה לא אשמתם, אוקיי? יש יותר אנשים חולים, אי אפשר שכל העולם יהיה רופאים כדי לטפל.
הופכת להיות מבוגרת יותר, חולה יותר.
מתבגרת, יש פחות ילודת. הסיטואציה הולכת להיות שנצטרך את הדבר הזה כדי לייעל, וכדי לייעל זה הולך להחליף המון המון תהליכים. וגם כל נושא של הזנת המידע, חזרה אל עולם הרפואה, כל הדבר הזה שאנחנו צריכים למלא תפסים ולענות על שאלות
נכון.
וזה, יהפוך להיות הרבה יותר נגיש, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר שיחתי.
ChatGPT, תנהל לי את הטופס 17. לא תצטרך אותו בתכלס, זה כאילו הופך להיות לא רלוונטי.
במקום למלא את כל ההיסטוריה המחלתית שלך ולעבור אחד אחד, ChatGPT ישאל אותך ואתה תגיד לו כן, לא, כן, לא, כן, לא, לא.
אפילו אולי לא יצטרך לשאול אותך, יכול להיות שיכול פשוט לגשת למידע הזה.
לא, כן, או לגשת.
לדעת אותו יותר טוב ממך.
הכל יכול להשתנות וזה, ואני חושב שגם אצל הרופאים, אני חושב שהאמירה הפופולרית לאחרונה זה ש-ChatGPT לא יחליף... עובדים, אבל עובדים עם ChatGPT, יחליפו עובדים שלא משתמשים ב-ChatGPT.
כן, טוב, אמרו את זה על הרבה דברים.
לא, אני חושב שזה, אני חושב שזה נכון, לפחות בטווח הנראה לעין, ואני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר שימושים פיראטיים כרגע, כי אף אחד לא יאשר את זה, אבל אנשים משתמשים בזה כל הזמן, ואתה לא באמת יכול לעצור את זה. ולאט לאט אנחנו נבין איפה זה מייעל לנו, ואיפה זה מריץ מהר מאוד דברים. כמויות הדאטה רק הולכות וגדלות, צריך מישהו לסנטז אותם, צריך מישהו לעשות אותם. זה הולך לשנות את כל המודל. אני חושב שנוכל לצרוך הרבה דברים.
מאוד מעניין.
אחרי,
אבל אני רוצה...
אבל אני חושב שזה...
רגע?
כן.
אני רוצה שנדבר גם על נושא של רגולציה. כי בעיניי זה סופר חשוב, ואם מישהו שאחראי לתחום הרגולציה במדינת ישראל שומע את הפודקאסט הזה...
אני מכיר אותו. אז,
כן, כולנו מכירים.
אותו. האיש שהוציא, את, האנשים שהוציאו את התקנות האחרונות שנקראות GMLP, שזה Good Machine Learning Practices, אוקיי? Machine Learning כשם ללמידת מכונה, שזה הבסיס של AI, יצא לא מזמן. יצא לא מזמן GMLP, אני יכול להגיד לך שאם את מסתכלת על ה-GMLP אל מול ה-ChatGPT, זה כאילו רגע שיעור בהיסטוריה.
בדיוק, אנחנו שוב מאחור.
אוקיי, אבל חשוב, אפופו, צריך לתת ברכות לדבר הזה שזה יצא, ושזה...
נכון, כי אנחנו יודעים שבמקומות אחרים זה עד היום לא יצא, אבל אני לא רוצה לדבר על הרגולציה מהבחינה הרגע של הטכני, אלא דווקא מהבחינה, נקרא לזה מוסרית, אוקיי? בסופו של דבר היום, וזו אחת הביקורות הגדולות ביותר שיש על הכלים האלה, שהם כולם כלים בידי חברות מסחריות. זה לא איזה שהם כלים שהם רק לתועלת הציבור, זה לא איזה שהם כלים שמחזיקות ממשלות, שאני לא יודעת גם אם זה היה טוב, אבל ניחה. זה כלים שמחזיקות חברות מסחריות, וכמו שאמרנו, יש לזה, איך שהכלים האלה מתנהגים, למידע שהכלים האלה מוזנים בו, יש משמעות מאוד מאוד גדולה. עכשיו, באופן כללי בעולם, בסדר? אבל בעולם הרפואה זה בכלל מפחיד. כי למעשה אתה תוכל להטות דברים, אוקיי? אתה, לא יודעת מה, יש לך אינטרס של חברת תרופות מסוימת, אתה תוכל להטות את ChatGPT לעבר תרופות של אותה חברה.
כן.
אתה יכול לעשות המון המון מניפולציות.
אפרופו, ChatGPT באופן בסיסי, בגלל שהוא לומד על בסיס מידע היסטורי, יש בו הטיות נורא גדולות.
נכון.
כבר עשו לזה כל מיני מאמרים, להראות שהוא מוטה ושוביניסטי יותר.
נכון. והוא, יש למשל, עניין של הוגנות, הוגנות בדאטה.
הוא למשל בעיקר אומר רופאים ואחיות, הוא בקושי יגיד רופאות ואחים, בגלל שאם תיקחו את כל הרפרנסים בהיסטוריה בעברית לדבר הזה, זה בדרך כלל רופאים ואחיות.
אבל זה שוב עניין של רגולציה, כי נושא של הוגנות בדאטה, שמדברים עליו המון לא רק בהקשר של ChatGPT, אלא ככל שעולם הרפואה באמת עובר לעולמות של ביג דאטה, ואתה פתאום, במדינת ישראל זה שיח מאוד גדול, כי באמת יש פה דאטה עצום של מטופלים על הרבה מאוד שנים, אבל הדאטה הזה הוא קצת, הוא לא קצת, הוא הרבה מאוד מעוות.
הוא לא מעוות, הוא מוטמעות בו הנורמות של התקופה.
הוא משנות ה-70, אני זוכרת נכון.
לא, הדאטה הרפואי בישראל נולד בסוף שנות ה-90, אנחנו בערך ב-25...
לא, אבל העתיקים פה בארץ, לדעתי...
הם מוחשבים מ-98.
כן, אבל לדעתי היה איזה פרויקט שעשו אחורה, אבל אני לא בטוחה, יכול להיות שלא, ואני סתם...
אבל זה לא משנה, ב-98 אנחנו היינו חברה יותר שוביניסטית, לא היה חוק להטרדה.
אפילו אני לא אומרת רק שוביניסטית, יש כל מיני דברים, יש פחות נגישות לרפואה, אנחנו נותנים שוב דוגמאות רק בישראל, אבל זה מאוד דומה גם שאר העולם, פשוט תשנו את השמות של הזה. יש פחות נגישות למשל לאוכלוסייה הבדואית, אז יהיה פחות דאטה לאוכלוסייה הבדואית, ולכן הדאטה של האוכלוסייה הבדואית פחות יקבל בולטות.
ואז כן, באופן כללי,
פה, כן, נכון. ואז תהיה פה בעיה. עכשיו, זה נושא של הוגנות של דאטה באופן כללי, ואנחנו, יש פה המון עיסוק בזה למי שמפתח מערכות בקופות החולים וכו' וכו'. אבל גם כשאתה מדבר על ChatGPT, אז האוכלוסייה הבדואית יש לה פחות נגישות עד היום לאינטרנט, ולכן יש שם הרבה פחות מידע שלהם באינטרנט, ולכן גם ChatGPT יוזן פחות במידע הזה,
לגמרי.
וינגיש אותו.
אז... ואפרופו, ולהם תהיה פחות נגישות ל-ChatGPT, זאת אומרת, הדיגיטל דיווייד, נכון. הפער הדיגיטלי הזה בין אוכלוסיות...
יהפוך להיות עוד יותר עצום.
נחשלות לאוכלוסיות חזקות, הולך וגדל, וזה מוטמע גם בתוך הדאטה.
נכון, אז פה בעיניי, המקום של הרגולציה, ששוב, קצת נעלמת, לא רק במדינת ישראל, אלא באופן כללי בעולם, אבל לבוא ורגע, או לתת רגולציה לאותן חברות מסחריות, או לתת איזה שהם כללי משחק, אני, טוב, כללי משחק זה רגולציה, קצת אמרתי אותו דבר, סליחה, אני עייפה, אבל בסופו של דבר, מישהו צריך לשים את הדבר הזה על השולחן, ולא לחכות לטוב ליבם של, של חברות מסחריות. חברות מסחריות רוצות להרוויח.
סם אלטמן, המנכ״ל של OpenAI, היה פה בתקופה האחרונה בישראל, והוא הולך בכל העולם ואומר, תעשו עליי רגולציה, תעשו עליי רגולציה, זה מסוכן. הוא קיבל שאלה נורא יפה מ... כמובן שאני אשכח את השם של העיתונאי, ששאל אותו, זה נורא נחמד, אתם חברה מסחרית, ואתה כל הזמן מבקש רגולציה וזה וזה, אבל כשתבוא רגולציה, אתה תעמוד בזה, או שתהיה כמו מרק צוקרברג, ותנסה להתחמק, ואם זה כל כך מסוכן, למה אתה לא מטיל עליך מגבלות, הייתה לו תשובה אמריקאית כזאת, שאמרה הרבה ולא אמרה כלום,
זה נורא קל לבקש רגולציה כשאתה קטן, זה מאוד קשה לבקש...
הוא לא קטן כבר, אבל
כן. הוא עדיין יחסית קטן לפוטנציאל של הדבר הזה, זה יחסית קל להגיד את זה, כשאתה כבר מפלצת גדולה, שמזרימה הרבה מאוד כסף, ומעסיקה הרבה מאוד עובדים, ולפעמים גם האגו שלך גדל, כבר זה יותר קשה. ולכן, הזמן כבר היה, אבל בוא נאמר...
בוא נגיד כזה דבר, גם רגולציה כמעט באופן... אינרנטי, היא ארטיפקט, היא תאחר אחרי נכון. הדבר הזה, והיא תיראה קצת מאובנת אל מול ההתמודדויות.
אבל לפחות שתהיה.
אין הרבה מה לעשות. נגיד, היום יצא באירופה שהתחילו לייצר רגולציה בתחום הזה של AI, שישפיע גם על ChatGPT, אבל מדברים על זה שזה ייכנס לתוקף בסוף 24 תחילת 25. עד סוף 24 תחילת 25, אנחנו נהיה כנראה בעולם
מאוד
יחסית
שונה.
משמעותית, שונה בהקשר של ההתקדמות והיכולות של ChatGPT. זה גם נובע מזה שבסוף רגולציה עוסקת בפרקטיקה, וכמו שאמרנו שאנחנו לא מבינים לאן זה הולך, הרגולציה אפילו לא יודעת איזה חורים
נכון,
לסתום.
נכון.
אוקיי? אז או שהיא נורא כללית, ואז אפשר לפרש אותה במיליון דרכים, ובעצם להתחמק ממנה או למסמס אותה, או שהיא הופכת להיות נורא ספציפית, ואז מגיע הסט החדש. את האמת שאפשר ללמוד קצת מהיהדות. אני לוקח אותך ליהדות.
זה חדש מה שקורה פה היום.
לא, אני אקח אותך ליהדות, להלכה. בסוף, התנ"ך שלנו בין איזה 2000 שנה, ברובו הוא כאילו לא רלוונטי, אבל בהלכה יש, ולאורך השנים ביהדות, היו מהפכים בהלכה על מנת להתאים בעצם את מה שקרה פעם, לפרש אותו בהקשר המקומי, אוקיי? שעון שבת, בכלל המעבר מהקרבת קורבנות לתפילות, כל ה... מהפכי הרגולציה האלה, זה חלק ממה שהיהדות טובה בה, זה בלשאול שאלות ולאתגר את הסיטואציה באלמנטים המקומיים, ואז למצוא את הנקודות האלה. שמעתי את זה בתוכנית עם מישהי שהיא סוג של רבנית, היא לא רבנית, היא גם לא רבה בדיוק, אבל היא עוסקת בכתיבת הלכה כאישה, שזה מאוד מאוד חריג, והיא מדברת על זה שיש את הדבר הזה בהלכה שנקרא... שצריך להתפתח, שמתפתח מתוך השיחה, מתוך השאלות תשובות, מתוך הרבנים שחיים ביום יום שלהם, וצריכים לפתור בעיות פרקטיות.
אז הבעיה היא שאני לא בטוחה שואלים את השאלות, אבל מי ששואל את השאלות זה לאו דווקא הרגולטור. זה נכון שיש, יש, אבל החשש שלי הוא שאנחנו נגיע כמו שהיה קצת עם גוגל ופייסבוק, אנחנו מתעורר...
אנחנו מאחר את הרכבת, זה מה שאני אומר, זה אינרנטי.
20 שנה.
זה כמעט אינרנטי לרגולציה שנתעורר במאוחר, בסדר?
השאלה היא כמה מאוחר.
ML, אוקיי, Machine Learning ברפואה קיים כבר הרבה מאוד שנים.
נכון.
ההנחיות הראשונות... לבריאות.
אהבתי בפודקאסט.
זה מעולה.
אהבתי הראשון.
המשין לרנינג הראשון ברפואה כבר ותיק מאוד. התקנות על מה עושים עם משין לרנינג ברפואה יצאו בשנים האחרונות בעולם. ישראל היא יחסית מקדים, היא בפרונט עם הדבר הזה בעולם, אבל אנחנו כבר כאילו הרבה אחרי שהרכבת יצאה.
נכון.
ועדיין זה לא תשובות לכל השאלות. אבל אני חושב, קודם כל תהיה רגולציה פנימית. ב', אני חושב שדווקא בעולמות הרפואה אני יחסית מרגיש בנוח, בגלל שהחברות שעוסקות ברפואה, או מפתחות טכנולוגיות לרפואה, בדרך כלל מחכות לרגולציה. למה? בגלל שהסיכון הוא נורא גבוה. ובגלל שהסיכון לחיי האדם הוא יחסית גבוה, והאנשים האלה בדרך כלל באים לעשות רפואה מתוך כוונה לעשות טוב, אלה חברות שבאופן כללים יחסית צונות סיכון. יש לזה אאוטליירים וכדומה. בכלל, באופן
זה
כללי
אבל לא
רגע...
עניין ש...
לא, ואז
לא,
מה שהם עושות...
לא, אבל זה לא עניין של סיכון, נגיד לקחת לוקחות... דאטה, זה, הם לוקחות דאטה, זה הדאטה שיש.
כן,
הם,
אבל
כאילו...
הם מודעות, קודם כל יש הרבה יותר תודעה.
נכון, יש יותר.
יש הרבה יותר תודעה. בית, בסוף זה הדאטה שיש לך. את יכולה להגיד, אני צריכה דאטה של בדואים, זה מעולה.
לא,
עכשיו
אתה יכול לעשות דאטה של בדואים. הסיפור הוא לעשות אם יש לך רגולציה. אז הרגולציה, הדאטה אותו דאטה. בסדר? אתה לא יכול לשנות אותו. אבל אתה כן יכול לבוא ולחנך, ללמד את, את אותה מכונה, לקחת את הדאטה במשקל שונה. כלומר, בסופו של דבר, אם בא
או
אליך...
או לחנך את המשתמש לדעת שיש הטעיה.
למשל, גם. זה גם אופציה. אבל הרבה יותר קל במרכאות ללמד דווקא את המכונה, שתיקח את ההטעיות האלה ותשתמש בהן.
אני רק אומר, זה חלק מהדברים האמינרנטיים לדבר הזה. אנחנו מתמודדים איתם גם היום. יש עוד הרבה שאלות שכנראה אנחנו אפילו לא יודעים לשאול, נכון. שיקרו
אבל
בדבר.
אבל גם את השאלות שאנחנו יודעים לשאול, אני לא בטוחה ששואלים... אני שוב, אני לא מדברת על מדינת ישראל, אני מדברת על העולם.
גלובלית, אבל אני יכול להגיד שכמובן, כמו כל דבר שהוא טרנד, גם אם תעברי עכשיו קצת על ירחוני הרפואה, ChatGPT מככב, כבר היו מאמרים בג'אמה ובנייצ'ר, זאת אומרת,
זה מעסיק את עולם הרפואה, בהחלט.
הרפלקציה הפנימית והשאלות לגבי איזה שימושים אפשריים, ומה תהיה המשמעות ומה תהיה זה, מטורפת. תחשבי על המשמעויות של פיתוח טכנולוגיות חדשות.
נכון.
היכולת עכשיו,
גם באופן פיתוח, יחסית... אפילו פיתוח תרופות.
כן, טכנולוגיות, התכוונתי תרופות, אוקיי. ולא. תחשבי שאת יכולה לקחת בנק של מלא מלא דאטה, ולקבל די מהר סינון.
יש בחברות שעושות את זה.
נכון, והן עושות את זה עוד לפני ChatGPT. נכון. עכשיו אני תוסיפי על זה את ChatGPT, שהוא עוד יותר טוב מכל המודלים שהם השתמשו בהם. נכון. יהיה פה מאוד מעניין. לטובה, לרעה. את יודעת, בסוף...
בוא נשאל את ChatGPT.
כן, כן, כן. איך לא שאלנו, איך לא ביקשנו מ-ChatGPT לכתוב את הסיכום לפודקאסט הזה?
ממש, אמרנו שהגענו עייפים.
פרשים לגמרי. אני חושב שזה הדיון. אני יכול להגיד כן דבר אחד, לא שאלתי את ChatGPT, וזה טעות שלי, אבל כן שאלתי את גוגל או חיפשתי פרסומים, הנושא הזה של patient empowerment, אני לא מדבר על engagement, engagement ברור, כל השיח שדיברנו עליו, מאוד גדול. הנושא של איך הדבר הזה ישפיע על empowerment או על השתתפות מטופלים במערכת הבריאות, עוד לא נדון, לא מפתיע אותי, כי מטופלים פחות מעניינים אנשים. ואת עולם הרפואה, אני די בטוח שאנחנו נראה גל של ניסיונות בדבר הזה, ונתחיל לשמוע דיבור, ויצאו גם חוויות של מטופלים שישתמשו ב-ChatGPT כדי לנהל את הבריאות שלהם ויבוא עם תובנות. ויגידו, רגע, זה עבד לי פה, זה לא עבד לי שם, תכתבו את הפרומטים ככה, תכתבו את הפרומטים אחרת, כדי לקבל תשובות יותר מדויקות, איזה מידע רפואי הוא הצליח לסכם בצורה יחסית טובה, ואיזה לא. יהיה עוד מעניין, אני בטוח שעוד נחזור לדבר הזה.
ואם אתם מכירים, אגב, מישהו שכבר עשה את זה, אנחנו נשמח.
כן, כן.
להיחשף לזה.
אנחנו מאוד נשמח לראיין פה אנשים שחושבים שיש להם מה להגיד בדבר הזה, ולתת עוד תובנות לתוך הסיפור. זהו, נראה לי סיימנו. נראה לי מצינו את הנושא, לפחות לעכשיו. הצטרפנו לזרם התוכן של ChatGPT. אז ככה, כרגיל נסיים בזה שאם אהבתם את הפודקאסט, דרגו אותנו, תנו ריוויו, זה עוזר לנו
למצוא מקומות אחרים. ואם לא, תספרו לנו בשקט.
אם לא, פנו אלינו ישירות וספרו לנו מה לא היה טוב, ואנחנו מבטיחים לחשוב ולתקן ולהשתפר עם הזמן. וכמובן, אם אהבתם, אז ספרו לחבריכם, חילקו בקבוצת הוואטסאפ הקרובה לאזור המקשים שלכם.
ספרו ל-ChatGPT.
ותודה רבה, ונתראה בפרק הבא.
ביי ביי, לילה טוב.
ביי.